עכשיו אנחנו עם יעקב ריבלין, בעורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
קודם כל, כל מיני דיווחים על עסקה אפשרית, ומיד הרבה מאוד הכחשות על העסקה הזו. מה זה אומר יעקב, שזה אמיתי או לא אמיתי?
אני למדתי שבכל הדברים האלה אין עשן בלי אש. אתה זוכר את הדיווחים שישראל תכניס דלק ותכניס ציוד הומניטרי בלי הגבלה, ולשכת ראש הממשלה מיד הכחישה? את האמת כולנו יודעים. יש עשן כבד פה מאחורי העסקה הזאת, אבל יש פה הרבה אש. והנתונים שפורסמו הם בהחלט מדהיגים, ולדעתי הם גם יכולים להביא לפירוק הקואליציה. דובר פה על דברים מדהימים, 45 יום הפוגה, תמורת 5,000 מחבלים, יש לנו 7,000 סך הכל בבתי הכלא, 5,000, ועל מה? על 35 חטופים, זאת אומרת שבמאה הבאים הם יוכלו לבקש מחדש את, אולי את ירושלים. זה עסקה מטורפת לחלוטין, אני מניח שהוא דלפה כדי להפעיל לחץ, אבל לפי הכלל שאין עשן ויש כמו שחזרתי, יש פה משהו, והמשהו הזה יחולל פה רעידת אדמה, זה יכול להביא לפרישת גנץ, כי תהיה הפוגה ממושכת, אז זה העיתוי שלו, זה יכול להביא לזה איזה שסמוטוס ובן ויגידו, עד כאן אנחנו לא מוכנים להמשיך יותר. לכן השבועיים הקרובים הם קריטיים לא רק לחטופים, שאנחנו כולנו מקווים שישתחררו כמה שיותר מהר, הם גם קריטיים להמשך קיום הקואליציה הזאת.
תשמע, אבל ברור אנחנו רואים את הכיוון, הכיוון הוא שאנחנו הולכים ליחס הרבה יותר לרעתנו, מבחינת שחרור של חטופים מול מחבלים, ואנחנו רואים שאנחנו הולכים גם ליחס של ימי לחימה, זאת אומרת, אתה הולך ליותר ימי הפסקה עבור כל חטוף, זה ברור כבר. ומה שישראל בסוף תדרוש, תבקש, תרצה, שהיא לא תצטרך להתחייב על העניין הזה של הפסקת הלחימה. עכשיו, למה זה מגיע לכך? אפשר לדבר על זה, אבל בסוף אנחנו צריכים להבין שלסינואר יש אינטרס מאוד פשוט. הוא צריך להתעטף עם החטופים, כי זה בסוף תעודת הביטוח שלו. לכן הוא ינסה לשחרר כמה שפחות, אבל בסוף להשאיר חלק לידו. כי אם החלק, אם נשאר בלי ערבויות להפסקת הלוחמה, כשאין מסביבו חטופים, אז הוא יכול, הוא מבין שכבר אפשר לומר עליו קדיש בערבית. לכן הסיפור הזה מאוד מורכב, לא פשוט. אני רק דבר אחד יכול לומר, מה שאני שומע עם אחד מחברי קבינט המלחמה, הוא אומר, בסוף זה יתקבל פה אחד. אני לא בטוח שהפה אחד של קבינט המלחמה, הוא גם יהיה הפה אחד של הקבינט המדיני-ביטחוני, ששם יושבים סמוטריץ' ובן גביר, כל אחד מנסה לעקוף את השני מימין, בטח זה הנושא הבא שלנו.
זה הנושא הבא שלנו, כי בסופו של דבר, חוץ מהמתיחות הרבה סביב העניין הזה, ואתה שומע גם שהממשלה, ככה איכשהו מקרטט כל יום הסיפור שלו, זה היה הכנס של אתמול של חזרה לגוש קטיף, הרב גולטופ אפילו משתתף שם כנציג חרדי, ועוד הרבה מאוד שרים מהליכוד, וכמובן הציונות דתית ועוצמה יהודית.
פתחתי בבוקר המודיע ולא ראיתי שהוא השתתף. יעקב, לא היה באמי וסר?
לא, לא היה, וטוב שפתחת את המוקדיה, ותראה.
ביתד?
גם לא. לא, תשמעו חברים, בואו נדבר קצת ברצינות. זה פעם ראשונה שנציג חרדי משתתף בכינוס שיש עליו חותם של ימין קיצוני. הרי כל אחד מאיתנו מבין שלא יחזרו לגוש קטיף, וכל הדיבורים האלה רק מביאים עלינו עוד הפעם את בית הדין בהאג, מביאים לחצים בינלאומיים. הרי מה שונאי ישראל בכל העולם טוענים? דברים שאנחנו באים לגרש את הפלסטינים, להתיישב מחדש, בקושי באור שינינו יצאנו מזה בהאג, ולכת לדע מה מחכה לנו בטריבונלים בינלאומיים אחרים. אז הכינוס הזה כולו היה פרובוקציה. עכשיו, שנציג חרדי משתתף בזה, ולפי הנאום שנעשה שם, הוא עקף את בן גביר מימין, זה עורר תדהמה במפלגות החרדיות, עורר מתח, וכמו שאבי ציין, אפילו עיתון הבית של גולדקנופ, שסיקר את הכינוס הזה, הוא לא התעלם ממנו, אבל הוא לא הזכיר שהנציג שלו היה שם, הוא אפילו לא הביא ציטוט מהנאום, ואני שואל, מה קרה? הסופר של המודיע לא ידע על זה, לדעתי הוא ידע, כמו שכולנו ידענו, אבל זה לא נוח להם עם הסיפור הזה. באמת אני לא
מבין את האתם. אני כן רוצה לומר, אבי, אני מניח שניסיתם לראיין את גולדקנופ, אז אני לפחות אומר מה אומרים בסביבתו. א', הם אומרים שהוא הוזמן על ידי יוסי דגן, אמרו לו זה כינוס לחיזוק ההתיישבות, אני אומר מה שאומרים בסביבתו, כן? לא שאני בא לצדק כאן במישהו. זה כינוס לחיזוק ההתיישבות, הוא אומר, אנחנו היום נמצאים במצב, אנחנו רואים שכבר מתחילים לדבר על העתיד של בחורי הישיבות, צריך לחזק את הבסיס הזה של השותפות עם הגוש האמוני, שירגישו שאנחנו גם איתם, והוא כל הזמן הדגיש בדבריו שאם הממשלה תחליט, אז הוא כמשרד השיקון יישב, לכולם ברור שלא הולכים לחזור לעזה ולא ליישובי גוש קטיף, והכל זה פוליטיקה, ובמשחק הזה של שמאל ימין, הוא רצה לקרוץ לגוש הימין, אנחנו עדיין בבייס הזה. אני רק אומר דבר אחד, שאני שומע מהסביבה של השר גולדקנופ, אני אומר לך, נתניהו לא התקשר לשאול אותו למה הגעת אתמול לכינוס, זה אומר הרבה.
רק נאמר שבנאום שלו הוא גם דיבר על מה שהמארגנים רצו שהוא ידבר, וזה חזרה אפשרית לגוש קטיף והתיישבות בגוש קטיף.
אם הממשלה תחליט.
אז את זה אולי זה משפט שככה.
הניסוח של נתניהו גם במסיבת העיתונאים במוצאי שבת לא היה אנחנו לא נחזור, אלא הוא אמר אין שינוי בדעתי, הוא ניסח את זה מאוד מאוד באלגנטיות ופחות בנחרצות מאשר בעבר.
טוב, אפשר לשמוע את זה? אני שואל את הטכנאי, יש לנו את ה... טוב, כבר ישמיעו לנו את הניסוח המלא מתוך הכנס הזה בבנייני האומה, ותוך כדי זה...
נציע לעורך הלילה בעמודי, שתמלל, אולי הוא לא שמע, עכשיו ישמע את השידור. אני יודע שהם מאזינים בכל חי שתמללו, ויכניסו את זה אולי מחר.
אז עד שיהיה לנו את זה מוכן, תגיד, אבי, כי עורך דין, כבר אפשר לומר, בכיר וותיק ומנוסה, הפרישה של...
בכיר ואיתי גדסי, אנחנו... אחרי ההשבעה של איתי, אנחנו ככה עוברים לדרג ב', כן. אבל הכל בהומור ובאהבה.
לגמרי. ההחלטה של בן צור, עורך הדין בן צור, להתפטר מצוות ההגנה של ראש הממשלה, בשל נסיבות אישיות, הוא אומר, משהו משפחתי, אבל זה בשביל נתניהו טוויסט לא פשוט.
תשמע, אני אגיד לך מראש המשפחתי ואישי, זה בגלל סביבה המשפחה. בן צור מגיע ממחוזות השמאל, ממחוזות מרץ, משפחתי, כל אחד מרגיש את ה...
ארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל, נקודה.
שר
הבינוי והשיכון,
את כל הנאום.
שר הבינוי והשיכון, לקחתי את הצוות הבכיר במשרדי.
טוב, כבר משמיע רק את הקטע המדובר. מה אתה אומר, אבי? לגבי בן צור?
אני אומר משפחתי, אישי, כל מי שהיום מדבר עם גורם בצד השני של המפה יודע שאתה לא יכול לחזור לשולחן בליל שבת, לא משנה אם אתה עושה כיבוש עם כיפה או בלי כיפה, אם אתה ממחוזות השמאל ולתמוך בנתניהו. ובן צור כך חווה כאן חוויה אישית קשה, שהוא יכל לתרד את זה רק בדבר אחד, שאיכשהו בקצה הוא הולך לעסקת טיעון שנתניהו יפרוש מהחיים הפוליטיים והוא יוביל אותה לשם. כולם מבינים שזה לא הולך לשם, הוא לא יכול היום כאיש מחנה השמאל לייצג את נתניהו, ולכן הוא יישאר רק עם הייצוג של עמית חדד, אבל את הקילומטרז כבר שבן צור רצה בתיק, את זה אף אחד לא יכול לקחת. הוא הביא כאן כמה וכמה הישגים, בעיקר בתיק השוחד, וראינו את זה. ראינו מה אמרו השופטים, שהם הציעו בעצם למדינה לחזור במסעיף השוחד.
אגב, אני רוצה לציין, שהיה חילוקי דעות בין בן צור לעמית חדד, האם ללכת לעסקה או לא ללכת, כשעמית מייצג לפי מה שפורסם את הקו הנוקשה יותר של ללכת עד הסוף. אגב, בשעתו אבי, אתה ציינת שהקו הנוקשה של עמית חדד פוצץ בשעתו עסקה עם מנדלבליט, אני לא יודע מה קרה שם, אבל ברור שהייתה התפוצצות בסביבתו של נתניהו, האם ללכת לקו הזה או לקו הזה. אם עמית חדד נשאר ובן צור פורש, אני מניח שאנחנו נראה פה משפט עד הרגע האחרון.
טוב, בואו נשמע עכשיו, אני אשמיע אולי מכאן את ה-30 שניות המדוברות.
רבותיי, בהלכות תלכות שבת, סימן שין חף תת בשולחן ערוך כתוב, ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש, מותר לחלל עליהם את השבת משום סכנת נפשות. דהיינו עכשיו סכנת נפשות יוצאים למלחמה. כל שכן...
פה מדבר רגע על המלחמה, הנה הקטע שהוא מדבר על העניין של גוש קטיף.
אפשר לבוא לריקודים.
הנה.
גוש היישוב היהודי במקום יהיה תיקון עוול היסטורי שיסייע בהגנה על עם ישראל וארץ ישראל. אם אכן ממשלת ישראל תקבל כזו החלטה, הרי כשר הבינוי והשיכון אפעל כדי ליישם את החלטת הממשלה ולסייע בשום של חבל הארץ הזאת ולחדש ימינו כקדם.
כן, בדיוק ההסתייגות.
יצחק בגין גולדקנופ, מה אומר כן. יצחק בגין גולדקנופ? הוא אומר, אם אכן ממשלת ישראל תחליט.
אני אכבד את ההחלטה.
כן, אבל הוא מדבר, נכון, אבל יש גם את הקונסטקט, הוא מדבר לפני ואחרי שזה יהיה תיקון עוול היסטורי. אני שואל, נעזוב רגע את העוול ההיסטורי, איפה ההיגיון הפוליטי, איפה ההיגיון האידיאולוגי? אנחנו באמת רוצים לריב עם כל העולם? זה מה שחסר לנו?
לא רק שאינו מביא ביטחון, אלא הוא גורם באופן ישיר לשפיכות דמים של יהודים. רבותיי, בהלכות הלכות שבת.
כן, אוקיי, הלאה.
כן.
יעקב?
לכן אמרתי לה בסיפה שאף גורם מדיני לא התקשר אליו לשאול אותו למה דיברת.
אני רוצה גם להזכיר שאף גורם מדיני לא התקשר לנזוף בטלי גוטליב על הסיפור הזה שמסעיר את המדינה עם השבק, כן הייתה פגישה, לא הייתה פגישה, ותניהו כיום במצב מאוד מאוד קשה, הוא כל הזמן מפחד ממרד, הוא לא יודע מי איתו, מי נגדו, לכן גם על הכנס הזה שהוא פרובוקציה אחת גדולה, לא שמענו את נתניהו יוצא נגדו, למרות שהוא מבין את הנזקים הבינלאומיים. נתניהו היום לא יוצא נגד אף אחד שיש לו זכות הצבעה בכנסת.
טוב, די נגמר לנו הזמן, למרות שרציתי משפט כזה קצר מכל אחד מכם, גם על הרשויות המקומיות, כי לפחות אני שומע בבית שמש על הסכם מאוד מאוד מעניין של משה אבוטבול עם אגודת ישראל.
אני אקח אנלוגיה, אנחנו באווירת המלחמה, רק כמטאפורה, יש כאלה שכשנכפת עליהם מלחמה, הם פתאום חולפים מלחמה, שרובו כל מיני קלפים שלא חשבת שהם יקרו, וזה הסיפור של דרי עם מה שהיום גורם באגודה הגדיר לפירוק אגודת ישראל. הוא מביא כאן קלף, גם בבית שמש, גם באלעד, שבהחלט משנה את תנאי המערכה. אם זה יוביל גם לניצחון, בש"ס מעריכים שכן, שיש להם אפשרות בסיבוב ראשון לקחת בשתי הערים, אבל אנחנו חודש מהבחירות, וכל אחד עוד יציג את המהלכים שלו. זו נקודת המבט שלי. יעקב, בבקשה.
תראו, אני הייתי היום בכנסת, ראיתי שם דבר מאוד מאוד מעניין. סיעת הישיבה של יהדות התורה המאוחדת לא התקיימה. דגל התורה התכנסה לבדה בחדרו של חבר הכנסת גפני, ואגודת ישראל לא התכנסה בכלל. הייתי מצפה שאלה יתכנסו לבד, אלה יתכנסו לבד. אגודת ישראל לא התכנסה ביחד, כי אגודת ישראל בפועל לא קיימת. רשמית כן, אבל מעשית, אייכלר ופורש מדיינים בדרך כלל אחד עם השני. יש לנו את השיעה המרכזית, זאת אומרת את גולדקנופ וטסלר, ויש לנו את חבר הכנסת רוט שכנראה יושב על הגדר. אם היו שבות סיעה שלא ידעתי להם, הם היו בנפרד. זאת אומרת, יהדות התורה בפני פירוק כמעט ודאי על רקע הרשויות המקומיות. אני שומע קולות בדגל שמבקשים לפרק את החבילה לגמרי, זאת אומרת, ובבחירות הבאות ללכת בנפרד, והכל מתחיל, ושלא, על דיל קטן באשתוד, למה לא סגרו באלעד, למה לא סגרו בבית שמש, זה קצת כואב לי, כי בזמן
ש... אבל לפי מה שאני מבין עכשיו, יעקב?
כן, כן.
אני מבין עכשיו שהקרב האמיתי זה על התמיכה בראשות המועצה בגוש קטיס.
כן.
כן,
אוקיי, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב. להתראות.